בעיקרי שנמצאים פה, והנושא שאנחנו, שנתבקשתי לדבר עליו, זה איך אנחנו חותרים את הבעיה הזאת של גירושים ממושכים, וגט הופך להיות הרבה מאוד פעמים מאבק מאוד מאוד גדול בין האיש והאישה. בדרך להשגת הגט מפילים הרבה חללים, הרבה מידות רעות, ילדים סובלים וכולי. אני רוצה להסביר את הבעיות, את הפתרונות, למה הם לא פתרונות ומה אולי כן צריכים לעשות. אז דבר ראשון, היום הנישואים כבר לא מאותה סיבה שפעם התחתנו. פעם התחתנו כדי להקים בית ומשפחה וילדים. היום מתחתנים כדי ליהנות. אם אני לא נהנה, אז אפילו שהמטאפורה היפה של בית, משפחה, ילדים, אפילו שזה קיים, זה מרחף באוויר, זה לא מדבר אליי. אני באתי לענות לעולם כדי ליהנות, כמו שכתוב במסילת שורים בהקדמה, שעיקר האדם לא בא אלא להתענג, להתענג על השם, את זה לא קורה. אני רוצה ליהנות, ואם לא הולך לי ליהנות, מפרקים את הניסוי. זה בעצם מה שקורה היום. עוד דבר שקורה היום, בגלל שהמוסר ירד מאוד מאוד, ויש גירושים רבים מאוד מאוד, התפתחה תיאוריה חדשה שזה כבר לא בדיעבד, אלא זה לכתחילה. מי אמר שמתחתנים עם אישה אחת לכל החיים? לצערנו הגדול, התיאוריה הרעה הזאת היום, במחבה הלב, במחבו הלב, היא שולטת היום בכל הזוגות הגויים, ולהבדיל, היהודים החילוניים, וזה הולך ונכנס לאט לאט, גם לדתיים ולחרדים ולישיבתיים. מי זה אמר שצריך לסבול? חתנו עם אישה, חשבנו שנמשיך כל החיים. זה לא הולך, יש פרק ב' ויש פרק ג' ויש שוק גדול מאוד של גרושים וגרושות. וזה מקל את האווירה היום עד כדי כך. שכשאני יושב עכשיו לרשום נישואים, מסוגל בחור, הוא בחור, הוא בן 40, לשבת ליד החברה שלו, ולומר לי, הרב, מה אתה מתאמץ כל כך לחקור וזה? זה כולה שנה, שנתיים, עוד שנה, שנתיים, אתה תראה אותי פה עוד פעם, עם מישהי אחרת. מנסים פה שנה, שנתיים. ואני שואל אותה, ואת רוצה להתחתן איתו עם המילים האלה? אז אומרת, הרב, זה מה שיש בשוק היום. אין היום בשוק דברים אחרים. מנסים ומשתדלים. והראש של האנשים היום, קנית אוטו, מכונית, עד סוף החיים תישאר לו המכונית הזאת. יש גיוון, יש חידוש, יש זה. ראינו אותך, הכרנו אותך, מיצינו אותך, גמרנו את מה שיש לך לתת. יש לך שיש לנו שני ילדים כבר. וזהו, מה, כל החיים, אחד שהוא אוהב פסטה, אז כל החיים אוכל פסטה, אחד שהוא אוהב צלים עשר, כל החיים. יש גם דברים אחרים. ולצערנו הגדול, באופן רשמי וברור, זה בעצם הדעה ששולטת היום בעולם הגוי. ואפילו שהיהודים שבאים להתגרש לא אומרים את זה על השולחן, כי הם עדיין מתביישים להגיד ככה, אז הם מתחפרים בכל מיני סיבות, מורדת, בכל מיני דברים כאלה, ואנחנו יודעים שזה צחוק. פעם אחת, גבר אחד בבית הדין אמר על אשתו, היא מורדת ולא מגיעה לכתובה. והדיין רואה שהג'ולי כזה לא מבין ולא לשמאלו, היא מורדת. אז שאל אותו, תגיד, היא מורדת במנחה או בערבית? הוא מבלבל. אמר לו, זה גם במנחה וגם בערבית. גם במנחה וגם בערבית. אנחנו רואים היום שבאים עם כל מיני סיבות, עם כל מיני המצאות לבית הדין, אבל בתוך הלב קבור רוע גדול מאוד, שזה אנשים מתגרשים, אמרנו, שמעתי אותך, הכרתי אותך 10 שנים, בילינו, גמרנו, הזדקנת, אני מחפש יותר אקדמאית, או נהיית ענייה, אני מחפש יותר עשירה, או כבר סבתי את המשפחה שלך, אני מחפש משהו אחר, יש שאלה, אני לא מתביישים להגיד לדיין את הסיבה, אנחנו מסתכלים על גירושים ככה, זה בעצם הסיבה שלי. עכשיו, עילות גירושים, עילות מלשון עילה, עילות גירושים שהיו בזמן חז"ל, היו עילות גירושין חזקות מאוד, שהיום בזמננו כמעט כבר לא נמצאות. עילות הגירושין של חזל, למשל, מי שיש לו ריח רע מהפה, זה חולי, והיא לא יכולה לתת לו נשיקה, או לקבל את זה. היא לא יכולה לדבר איתו, יוצא לו ריח רע מהפה. זה מום גדול. מקבץ, מקמץ, מורסי, מורסקאי, מה שנקרא. מומים גדולים שיש לאדם, אין לו כוח גב. הוא בעל מום, אין לו רגל. אלה עילות הגירושים שיש בחזל, הם לא נמצאים כמעט אסלו. כי ברוך השם, השתבח שמו והתעלה כיסא אדמו. כשבורך הוא נתן כל כך הרבה חוכמה בטכנולוגיה ובמדע הרפואה של היום. והיום כמעט לכל הדברים יש פתרון. מי שאין לו כוח גברה, כישוי, יש תרופות מצוינות וחזקות. מי שאין לו ילדים, יש ניתוחים עמוקים שבעמוקים, ומבודד או מתאי אב שיעשו זרע אחד בודד, כבר מצליחים להפרות ולהביא ילדים. לא מתא הזרע, מתא האב שממנו מייצר הגוף תא הזרע. כבר הגיעו היום ביפן, יש דרך אגב, עוד לא הגיע בעולם, אבל ניתוחים בהרמונית, ברמה עוד יותר מהדק מן הדק, שממנו יתפתח אחר כך תא האב, אפילו מזה אפשר כבר להשיל זרע של הבית. היום יש פתרונות, בעל מום, יש היום כל כך הרבה פרוטזות שמדמים על ידי מחשב, הליכה רגילה ומראה רגיל של אור, היום ריח הפה, היום כמעט לא מצוי מה זה ריח הפה, יש לנו פתרונות כל כך גדולים. אז העילות האלה של גירושים אנחנו לא רואים אותן בתיאטי. יש שתי עילות של גירושים שדווקא התרבו בזמן חזן, שהיו בזמן חזן, ודווקא התרבו בזמן חזן. והם נמצאים באמת בבתי הדין. וזה האחד, רועי זונות, שתיים, בעל אלים. רועי זונות זה ביטוי של גמרא לאחד, שהראש שלו לא רק באשתו. כלומר, אתה יכול למצוא בוואטסאפ שלו, בכתבויות, מוזות, מוזות, מוזות. וכל פעם כשהוא נמצא בחתונה, הוא נמצא בתוך העזרת נשים, או בקומות שאין, כן? הוא מתקרב ומצחיק, כל הזמן הוא, ואשתו מרגישה, אני לא שלו בכלל, יש לו בראש הרבה מאוד ציפורים, הוא נקרא בחזל רועה זונות, יש לו הרבה נשים, הטענות האלה נמצאות היום בבית הדין, תמידים כסדרה. יש עוד דבר, שגם הוא היה בחזל, זה בעל מכה ואלים, שעל זה חזל אמרו, אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. בעל שהוא מכה והוא אלים, אז הוא מוגדר בחזל נחש. נחש הכוונה היא, אתה לא יודע איך להישמר ממנו. יום לכאן, ויום לכאן, ויום לכאן, ויום לכאן. אי אפשר להישמר מהבעל, והאלימות היום היא לא דווקא אלימות של מכות, שגם זה יש לנו הרבה היום. אבל האלימות היום היא אלימות מתוחכמת מאוד, אלימות רגשית. להשפיל אותה כל הזמן, עד שאין לה כוח לחשוב שהיא שווה. או אלימות כלכלית, הכסף נמצא רק אצלו, והיא לא יכולה להחליט שום דבר. או אלימות דתית, אברך אחד, רשע ורושע מארץ הרשעים, שהוא, אבל שהיה אברך, כן, שהוא עומד בקידוש בליל שבת, ואומר, אני מכוון שלא להוציא את אמא ידי חובה. אז עכשיו עושה קידוש כל הילדים שלא שומעים, והיא העלובה הזאת מסכנה בוכה, היא חרדית גם כי נצריכה קידוש, אז היא רצה למטבח ומוזקת כוס מצנבים ובוכה ושותה מצנבים עם דמעות ביחד, כמו שהוא משפיל אותה בפני חבר שלא להוציא אותה ידי חובה, אז כמובן היא לא יוצא ידי חובה, והיא יודעת שעצורה לאכול בקידוש. בסוגי הלימויות שיש היום, מי לנו גדול, אני נמצא באמריקה, אז אני קצת חופשי לדבר, מהאלים הכי גדול בארץ ישראל, הבגץ, שכיוון שהוא יש לו כוח לפסוק, אז הוא פוסק נגד רצון הציבור, ונגד ההסתברות של הציבור, ונגד רצון הכנסת. זה אלימות, זה סוג של אלימות. הכוח נמצא אצלי, ואני עושה מה שאני רוצה. והדור שלנו הוא דור אלים. מי שיש לו יותר כוח, או יותר מעמד, משתמש בכוח הזה שלו להציק לאחרים. וזה הולך וגודל יותר משמזמן חזל, וזה ניצא בבית הדין. שתי עילות הגירושים האלה, רועי זונות ובעל אלים, יש גם בבית הדין. יש עוד עילת גירושים שחזל אמרו שהיא קיימת גם היום, מורדת. מורדת הכוונה מסרבת לאישות עם בעלה. אבל זה בדרך כלל קורה בגלל שתי הסיבות הראשונות. בעל רואה זונות או בעל עלי. בדרך כלל אנשים, הטבע שלהם טוב, הטבע שלהם זך, רוחני יותר מאשר של הגברים. ולכן אם האיש באמת הוא טוב, האישה היא לא תהיה מורדת. בדרך כלל מורדת זה תגובה לבעיות של האיש. אז לפעמים יש איזו אישה שהיא לא כל כך דתית, ונכנס גבר לחיים שלה ומפתה אותה, שאצלו יהיה לה יותר טוב. יש מקרים כאלה, אבל על הרוב אנחנו לא רואים מורדת בלי שאנחנו רואים בצד השני את העלות. אז יש את הדברים האלה, לא גירושים, אבל ידידיי, אלה לא רוב הגירושים שיש בית הדין. אלה אולי 20% מהגירושים שיש בית הדין. רוב הגירושים שבין לבית הדין, זה אנחנו לא מסתובבים. מה מסתובבים יחד? אני לא בראש שלו, והוא לא בראש שלי, רוצים לפרק את החבילה. זה לא עילת גירושים של חז"ל. זה עילת גירושים מנוגדת להשקפת היהדות. להשקפת. אתם לא בראש שלו, בוודאי, כשזה מתחתן. אעשה לו עזר כנגדו. כתוב בחז"ל, במה אישה עוזרתו, במה שהיא מנגדתו. וזה שאומרים, תלמד עבודת המידות. תלמד איך לוותר, תלמד איך להתכופף, תלמד איך לשמוע את הדעה השנייה. אישה היא תיקון, אישה היא ניסיון, אישה היא משלימה את האיכות של הבעל. אנחנו רואים אצל האבות הקדושים, שהם לא הסתדרו ביחד, כלומר שהם לא היו אותו דבר, כן? אברהם אבינו ושרה, ויצחק ורבקה, ויצחק ורבקה, ויעקב ולאה, הם היו זוגות שאנחנו לא היינו משטחים אותם לעולם. לעולם לא, וזה שטוסים ועבולים. הדיבורים האלה, אנחנו לא מסתדרים, אנחנו לא באותו ראש, אנחנו לא באותו זה, זה שטיגיות ועבולים. צריכים לדעת ללמוד, צריכים לדעת להסתדר עם כל אדם, ואם זה מה שהקדוש ברוך הוא הביא לך בחלקך ובגורלך, ואם זה מה שהקדוש ברוך הוא הביא לך בחלקך ובגורלך, פירושו של דבר שזה התיקון שלכם, ללמוד להיות אחד עם השני, וככה הופכים להיות מלאכים על ידי הביטורים הללו.
גם מצד חז"ל, נראה לי שהגברים, הגמרא, משהו שהגברים כן מגרשים על זה. כן, פה עשו את זה בגלל שהכהנים אוהבים את האנושות שם, לא נראה לי שזה אחרי
פסלים של העבודה. לא, אני צריך לשלול לגמרי את הדיבורים הללו. יש באמת...
לא
זה נכון
כמה שהרב
אמר לי, יש באמת מסכת גיטין, ואנחנו היום נולדנו בשנות ה-2000, נולדנו לגיטין, ואנחנו חושבים שכן, יש נישואים, יש גיטין. אתם יודעים, יש גם מסכת יבמות. כמה ייבומים אתם ראיתם בחיים? אותו דבר מסכת גיטין. בעצם חז"ל כתבו מסכת למקרים נדירים שבנדירים. אני זוכר, ואני לא כזה זקן, אני רק בן 60 ומשהו. אני זוכר כשאני הייתי צעיר בירושלים, בכל השכונה הייתה אחת גרושה. והיא הייתה למשל ולשנינה, כלומר, היא גרושה. כלומר, זה היה מצחיק. אנחנו בתור ילדים בכיתה א', היא גרושה. מה? זאת אומרת, זה היה כזה דבר נדיר. מה הפירוש גירושי? מה הפירוש גירושי? כמו שהיום, כשאישה לא נוח לה, יש לה פתרון קל מאוד. לעלות לראש הגן וליפול ולהפסיק את הניסויים הקשים האלה. הפתרון הזה עולה בדעת האנשים, ולמרות שיש מקרים נדירים אולי שעשו ככה, או ששחרו שכירי חרב להרוג את הבעל, אז לא שהיא תקפוץ מהגג, אלא שהוא יוקפץ מהגג. אבל ודאי שיש פתרונות, אבל מסכת גיטין זה פתרונות נדירים שבנדירים שבנדירים. אומנם יש על זה מסכת שלמה בחז"ל, כמו שלביאים ומות יש מסכת שלמה בחז"ל, וכמו שלדוקין שבעין ובחור יש מסכת שלמה בחז"ל, אבל אלה מסכות, זה מקרים נדירים שגם בהם חז"ל מדברים, אבל גירושין לא היו נפוצים. תשאל את הסבתא שלך, ואם לא, את הסבתא של הסבתא שלך, והיא תגיד לך מה פתאום, לא היו גירושין. ותשאל אותם, כולם היו אנשים חלקים? לא, רבו והשלימו, רבו והשלימו והסתדרו ולמדו, וגירושין לא היה חלק מהפתרונות. היום, תכף נסביר למה, בגלל ארגוני אנשים הרעים, אז הפכנו את הגירושין דבר שווה לכל נפש, כמו שמתחתנים מתגרשים, כמו שקונים מכונית, מוכרים, כמו שקונים מכנסיים חדשות, זורקים אותם אחרי כמה שנים. הגירושין הפכו להיות, כן, נישואין לא אמור להיות בכלל דבר שיחזיק מעמד לעולם, על מנת כן מתחתנים. מתחתנים לשנה, לשנתיים, לשלוש, עד כדי כך שיש כאלה שרוצים, בהסכמים הרעים שלא לגרש, יש כאלה שרוצים לעשות רע בנים, רשע עין מקל בנים, כן? רבנים שרוצים לעשות הסכמים, הרי אני מקדש אותך למשך 3 שנים. אין דבר כזה, שכמובן זה הבל הבלים, אין דבר כזה בעולם, לא מועיל על פי התורה. אישה שהתקדשה הפכה להיות מקודשת לעולם ועד, ולא תהיה ניתרת אלא בגט ובמיתת הבעל. אבל יש רבנים כאלה שהם ממציאים, מתחילים כבר לדבר על הפרות הקונסרבטיביות ואחרים, אני מקדש אותך 4 שנים, כי מה פתאום שאני... אם אני קניתי בגד, אז אני אלבש את הבגד הזה עד 120. אני רוצה להתחדש לפעמים, ואני אמצא את זה, ואני רוצה למצא גם דברים אחרים. כך שלצערנו הגדול, אם הדבר הזה שבא בעל ואישה, שזה 90% במקרה הגירושים, והורים אנחנו לא מסתדרים, יש קצת מקרים שאין לו כוח גם רב בשום מצב רפואי, ושהוא רואה זונות, אלה לא המקרים של הגירושים. רוב המקרים המוחלטים, בבית הדין, לא מסתדרים ביחד. לא מסתדרים, הוא מעלים אותי, הוא לא בראש שלי, אני לא בראש שלה, וכיוצא בזה. יש דבר דומה לזה בחז"ל, מאיס עליי. אבל זה לא כמו חז"ל. כי מאיס עליי, פירושו של דבר, נגעלת ממנו. לא יכולה לסבול את הקרבה שלו. ואילו היום, אף על פי שבאמת הרבה פעמים זה העובדה, הוא מעלים אותה, הוא צועק עליה, הוא לא מדבר אליה, כשהיא יושב ליד השולחן, היא בורחת, היא לא רוצה להיות ליד האיש הרע הזה, אבל זה לא מעיס עליי, זה תעמדי על שלך, את לא חייבת לסבול ולשמוע שהוא מגדף ומקטר וצועק, אז זה לא המעיס עליי של חזל, שזה אדם לא יכול לסבול בגוף שלו, אלא לא לוותר, אני רוצה לחיות חיים טובים, ולא בעל שיגיד לי את המילה הזאת או את המילה הזאת, וזה בעצם ברוב הגירושין, ואני אומר לכם, שמתחת לפני השטח מתפתח דבר הרבה יותר גדול, שאנחנו גם אלה שאומרים לא מסתדרים, אנחנו יודעים שקבור פה משהו אחר לגמרי. זה לא מסתדרים, נמאס לו, והוא כבר רוצה מישהי אחר. ניצב את הניסויים האלה ואנחנו רוצים. עכשיו, כשאלה רוצים להתגרש, מתחילה להיות בעיה גדולה. מדוע? כיוון שגירושין על הרוב מלווים בוויכוחים. וכיוון שגירושים מלווים אמוציות וכעסים גדולים מאוד, כל צד רוצה להראות שהוא מנצח את הצד השני. ואז כמעט אין גירושים מתוך שלום. כמעט כל גירושים זה מאבק, זה עורכי דין, זה השמצות של צד אחד אל השני. זה... כל השוטרים אומרים שבשעת גירושים הם רושמים הרבה פעמים האשמות שווא, שהם מבינים שזה לא דבר אמיתי. האישה אומרת, למה את רוצה להתגרש, והיא לא הולכת לקבל גט מהר, הוא מתחיל עם הילדים, והופך אותו לפדופיל. עכשיו, רק תגידו את המילה הזאת, אז האדם הכי צדיק בעולם, אפשר ברגע אחד לקבור אותו בחיים, רק להגיד עליו שהוא מתעסק עם קטנים, ועם דברים כאלה, ושלא מסתכל. אחרי 5 שנים התברר שלא היה ולא נברא ולא כלום, אבל בינתיים שרפה אותו, שרפה את שמו, וכמובן השיג הגט במהירות, אחד כזה שהוא פדופיל, וכל השכונה יודעת, ואנחנו יודעים, בלי שום ספק שבעולם שבגירושים יש המון אישומי שווא, האשמות שווא זה דברים שאנשים או נשים מלמדים אותם עורכי דינים או החברות שלהם, הגירושים והגירושות, תגידי שככה, תגידי שככה, ואז האש מתלהטת ומתלקחת מאוד, ברור לנו שגירושים זה דבר שגורם סבל עצמי. אומות העולם מכירים את הבעיה הזאת, ועמדו לפתור את הבעיה הזאת, בוא נעשה תנאי בשעת הנישואים. בשעת הנישואים הרי האדם אוהב אותה, ובמרכאות לפחות, רוצה אותה, הוא בעדה. בשעת הנישואים הוא לא יסרב לה, היא אומרת לו, תשמע, אם אנחנו לא נצליח, הנישואים שלנו יגיעו למושג חדש שטבע בית המשפט בארץ, ואלה שתשארו מהמית, אבל מושג טיפשי, מות הנישואים. אתה מכיר את המושג הזה? מות הנישואים, הנישואים מתו, מתו, כלומר הרגשות או משהו. אם נגיע למצב הזה, אז בבית המשפט הגוי, או הוגה הדעות בחברה הגויית, הגו רעיון מאוד מוצלח מאותו, כבר בשעה שמתחתנים, בואו נעשה הסכם, שאם הנישואים ימותו, אין עוד סיכוי לשלום, אין עוד אפשרות להחזיר את המצב, אז בתוך 3 חודשים מיום דרישת הגט, הפירוק, הפירוק האזרחי, או בתוך שישה חודשים, אז אנחנו נתפרק, כלומר, אתה חייב בתנאי, ואם לא, אז הנישואים שלנו יכרזו כבטלים מעליהם, כלומר, אם אתה לא תבוא בהסכמה, הנישואים שלנו יפקעו, אנחנו נותנים רשות לבית המשפט להכריע, שכבר הצדדים שישה חודשים בריב ולא מצליחים, אני מכריז בזאת עליהם כפרודים, לא כפרודים, כמגורשים, רושמו אותם כמגורשים במקרס האוכלוסים, מפקבינה אצל הגויים, שאין עכשיו חוק הביגמיה, אם מותר לו להתחתן עם גבר אחר, לא יאשים אותה בחוק הביגמיה, והוא מותר לו להתחתן עם אישה אחרת, לא יאשים אותה, ובעצם זה תקנה מאוד טובה עבור הגויים, שאם אתם מתקודדים ומתקודדים ולא מצליחים להביא לידי גמר, מישהו אחר יפסוק לכם שאתם גומרים, ומי זה מישהו אחר? תחליטו בשעת הנישואים, בשעה שאתם אוהבים אחד השני, מי זה מישהו אחר שיחליט לגמור לכם את הנישואים. אבל ביהדות התקנה הזאת לא יכולה לעבוד, כי לנו יש פסוק בתורה וכתב לה, וכתוב בגמרא לה מדעתה משמע. אנחנו חייבים שהגבר שכותב גט לא יהיה כפוי בשום צורה, ואם הוא יתחייב את עצמו בתנאי, עכשיו הוא לא יכול לצאת מהתנאי, זאת אומרת עכשיו אין לו רצון אמיתי, למרות שהוא בעצמו כתב את התנאי בתחילה, אבל בעצם עכשיו הוא היה רוצה לצאת מהתנאי הזה, והוא לא נותן עכשיו מרצונו, אבל הוא לא יכול לצאת מהתנאי, כיוון שהוא כפוי אל התנאי הזה, אז זה לא משנה מי כופה אותו, גויים או יהודים או בידין, או הוא בעצמו כפה את עצמו, אבל הוא לא נותן גט מתוך שהוא חופשי להחליט אם כן או לא, אלא נותן גט בגלל שהוא כבול בהסכם, שבגלל שהוא רצה להתחתן איתה, הוא עשה את ההסכם הזה, אז בגלל זה הגט שהוא ייתן, יהיה גט פסול. לכן, העם היהודי לא יכול לקבל את הדבר הזה. בשנת תפרש סמך ו', בערך לפני 120 שנה, עמדה הממשלה בצרפת, ותקנה חוק זוג שהוא מתקוטט במשך שנה. במשך שנה לא הצליחו בערכאות להיפרד, או להשלים ביניהם, מכריזים עליהם באופן אוטומטי שהם פרודים, כדי שכל אחד יוכל ללכת לדרכו כדי להתחתן. החוק הצרפתי מחייב את כל אזרחי צרפת, כמובן גם את היהודים. ואז עמדו היהודים בבעיה, איך אנחנו יכולים לעשות את זה? ובשלמה, היהודים האורתודוקסים החרדים לדבר השם, שיגיד החוק מה שהוא רוצה. האישה היהודיה, היא לא תנסה למישהו אחר, עד שבית הדין הרבני ייתן לגט, כדת משה וישראל. אבל מה נעשה עם אישה יהודיה? לא דתיה, עם אישה יהודית שהיא חלשה בעירת שמיים. החוק קבע שהיא פטורה, וגם אנו, והיא תלך להתחתן עם מישהו אחר, כי החוק מתיר לה את זה, והיא תלך להתחתן באזרחי עם מישהו אחר. והאמת שהיא אשת איש גמורה, ועמדו רבנים שם בצרפת, ואמרו, בגלל החוק הזה יקרה עכשיו, שהרבה נשים צרפתיות יהודיות יתחתנו עם מישהו אחר, ויהיה עשרות אשת איש ומבזרים, ובעיות רעות, לכן הם עמדו ותקנו איזשהו תנאי בניסויים, בקידושים. הרי אני מקדש אותם בתנאי שאם יגיע המצב הזה, שהחוק יקבע שאנחנו חייבים להיגרש, אם ככה יגיע המצב כזה, אני לא מקדש אותם. זאת אומרת, התנאי לא בא כמו שהיה איזה עם הארץ, שחיבר ספר ואמר שעושים תנאי שאם יגיע בית המשפט ויגיד שחייבים לגרש, אז את תהיה גרושה אפילו בלי גט. תנאי כזה אי אפשר לעשות, כי מי שנהייתה אישה, אשת איש של מישהו, כמובן מתחילה לנסות נשים, ואינה יוצאת, אלא בגט ובמיתת הבעל. יהיה מה שיהיה, אישה לא יכולה לצאת מבעלה, אלא באחד מהשניים, בגט ובמיתת הבעל. אבל עושים תנאי אחר. אם יתברר שהגענו למצב שבית הדין הכריז שהיא גרושה, אבל האמת על פי תלמוד של ישראל היא לא גרושה, איך אנחנו מצילים את הבעיה הזאת, שנשת איש עושים תנאי, במקרה כזה לא הרי קידושים בכלל. ויצור קרחונון ובקורנה, ואימו כל גדולי ישראל עשו מהפכה, והפכו את העולם כנגד הדבר הזה. מדוע? כי בחז"ל לא יכול להיות שאדם מקדש אישה, יתברר אחרי שנה, שנתיים, שלוש, שיש להם בעילת זנות, שהוא שוהה איתה בלא קידושים, בלא חופה, בלא כתובה, כל הדברים האלה זה בעילות זנות. ואסור לאדם שעשה בעילה זאת, אז איך יכול להיות שאנחנו נעשה תנאי, שהתנאי הזה יכול להיות שיתברר שכל הבעילות שעשינו יהיה בעילה זאת. ובשלמה, מה הרעיות שלהם? כי היוצא גט, היוצא למלחמת בית דוד, היה כותב גט לאשתו, בחורים צעירים, שיש להם אישה צעירה, שאין עדיין ילד, יוצאים למלחמה, אז כל מי שיוצא למלחמת בית דוד, כותב גט, אם אני לא יחזור במלחמה, מעכשיו את מגורשת. למה? זה כדי להציל אותה מלהיות אלמנה שהיא זקוקה לייבום. ייבום זה דבר שבכל הדורות אף אחד לא רצה אותו, ליפול לפני עבר. אז כדי שאת לא תצטרכי להתחתן עם אח שלי, אז תהיה גרושה. אולי תהיה אסורה לכהן, אבל תהיה מותרת לכל העולם. השקד הבמה אסורה לכל העולם, וגם לכהן. אז היו כותבים גט, אם אני לא אחזור, אז שם השואלים הראשונים, למה מי שיוצא למלחמת בדוד, היה כותב את התנאי הזה, גט בתנאי, למה בשעת הנישואים, כל אדם בישראל, שמתחתן עם אישה, יעשה תנאי, אם הוא ימות, ואשתו תצטרך ליפול ליבם, אם הוא יקרה שהוא ימות צעיר, שנה, שנתיים אחרי החתונה, כשאין לו עדיין ילד, ואשתו תיפול לפני יבם, אז מראש אני מודיע שלא יהיה קידושים בכלל, ונפתור את הבעיה של נשים שלא רוצות לאיבור, ונפתור את המחלוקת של הבשל וחכמים, אם מותר, אם חובה להיבם כי התורה אמרה, או אסור להיבם כי זה איבור שלא לשם מצווה. בואו נתפטר מהדרך הזאת, נעשה כפי שוקף. אם יגיע המצב שהבעל המקדש ימות, והאישה תיפול לפני ימם, בחייה גם נער, הוא לא מוכנים לקדש, והתברר הכל שלא היה שם שום דבר. היא נשארה פלויה, רבקה, כמו שהייתה מתחילה. השיבו הראשונים, תתנאי הזה לא עושים, כי אין דבר כזה לעשות קידושים בצורה כזאת, שייתכן שבעוד 5 שנים יתברר שהיה פה 5,000 בעילות זנות. זה אין דבר כזה בעולם. אז אשר על כן, אי אפשר לעשות תנאי בנישואין, שיתברר שאולי הם יעקו את הנישואין. הדבר הזה יתבטל מן העולם ולא קרה. אבל במשך הדורות,
מבעל מת. אפשר בשעת הכתובה לכתוב תנאי להעדיף את החליצה
אני לא יודע למה כבודו אומר כתובה, זה לא קשור לכתובה. כבודו מתכוון, האם בשעת הנישואים אפשר לעשות תנאי, אבל זה לא כל כך קשור לנישואים, כי כמו שאתה אומר, האם בעל יכול לעשות עם אשתו תנאי בשעת הנישואים, שההכשר שיהיה בבית, יש לו מדעת צידה חרדית ולא מדעת תוספת. הרי חליצה ואיבום, זה הלכות של התורה, ומחלוקת, המשל הוא חכמים, מחלוקת מרן השולחן ערוך והרמ"א, מחלוקת הרבנות הראשית לישראל, אמר עובדיה, מה לעשות למעשה. כלומר, מה התנאי שהוא אומר לאשתו? מה אתה אמר פה להתנות איזה תנאים?
אבל קהילות שנהגו לומר, תקנו תולדת. יש עוד קהילות שנהגו לכתוב תנאים לגבי איבום.
שדאי שאפשר. כלומר, זה לא קשור דווקא לנישואין. השאלה היא, מה הכוח שיש לו? אתה רוצה לומר שהוא מתחתן איתה רק בתנאי זה?
לא.
לא, את זה ודאי לא יעשו, כיוון שגמרא ארוכה, אין תנאי בנישואין. אסור לנו לעשות נישואין בתנאים שעוקרים את הנישואין. בגדול, אם זה יתפוס, זה כן, זה יתפוס. רק למה לא עושים את זה? כי לא הוא המדע אמר להתערב. אבל בגדול, אם אחד יעשה בתוך הכתובה תנאי, אני מתנה איתך שאני מכין, שר הכתובה שאני משלם, הנדוניה שאני מקבל, והכתובה שאני אשלם, בתנאי שאצלנו לא נכנס לבית, אלא בדץ וסטיין, ולא נכנס בדץ, סתמה, לא יכול לעשות אותה. אדם יכול לקבל כסף או לתת כסף. כל דבר שבממון, מה אותי? אני לא נותן את הכתובה, אלא אם כן, סתמה יכול לעשות. רק זה לא תנאים, זה לא קשור לאישה, לנישואים. מה שכבודו אומר, דבר מאוד מאוד יפה, סוג של תנאי שניתן לעשות כדי לאלץ בעל לגרש. וזה קשור לכתובה. אני תכף אדבר. אבל כל פנים, התנאי הזה להפקיע את, הקידושים, זה תנאי שלא מוסכם על ידי אף אחד בחז"ל, מפני שמה יתברר פתאום שיהיה בעילות זנות, זה בוודאי אף אחד לא מסכים לדבר הזה. אז מה שכן, קמו רבנים, וניסו לעשות כל מיני תנאים בצורות אחרות. למשל, תנאי שהאיש מתחייב לאשתו סכום עצום, ואם הוא יגרש עכשיו הרבה את הנישואים, ואם הוא יגרש בתוך 3 חודשים או משהו כזה מהמועד בקשת הגירושים, היא מבטלת לה על הסכום הזה. עכשיו, זה לא תנאי בנישואים, זה תנאי סתם פרטי ולא לבנה, אחרי הנישואים אפילו, שנה. כן, אני מתחייב לך עכשיו סך $100,000. אני לא אצטרך לשלם את זה, אם כשיגיע הגירושים תוך 3 חודשים אני נותן את הגט, אני פטור מהם. זה סוג של תנאי שדרך אגב, אם אתם יודעים, שהסמכת לא קניה, כתוב בשולחן ערוך ביחס שמשפט סימן זין, כשהיו רוצים חכמי ספרד להקנות באסמכתה, הם משתמשים בצורה הזאת של התנאי, ועדיין חכמי ישראל לא מסכימים בזה. למה? כי יש בסימן קל"ד מחלוקת בין הרמ"א, מחלוקת שתי דעות ברמ"א, מחלוקת הרשב"א והמעריק האם נס של כסף זה נקרא גט מעושה או לא נקרא גט מעושה? אדם שאם הוא לא ייתן גט יצטרך לשלם כנס. זה נקרא עכשיו שבכפייה, בגט שהוא ניתן בכפייה הוא פסול או לא. המעריק אומר שמותר. למה? אתה יכול לשלם כסף ולא לגרש. לשלם את הכסף. הגט לא כפול. לשלם וזהו זה. ואילו הרמה, ואילו הרשבה, והרמה פוסק שיש לחמיך כמו הרשבה, סובר שגם אונס של כסף זה גם כן אונס עכשיו, וזה הופך להיות גט מעושה. יש כאלה שרצו לעשות תנאי של מזונות. אם הבעל לא ישלם, לא ייתן גט, ברגע שיש סכסוך ביניהם, ואפסו סיכויי השלום, בבית הדין או בית המשפט או המתווכים, או מי שמינו את עצמם לבורר, הודיע שזהו, זה אין מצב, אין לגט. והבעל מושך את הגט יותר בשלושה חודשים, למשל, אז מכאן ואילך הוא יצטרך לשלם לאשתו מזונות מוגדלים מאוד, עד שיסכים לתת את הגט. יש כאלה שעשו את התנאי הזה, וחכמי ישראל נלחמו בזה, בספר ועלהו לא ייבול, מביא רשימת הפוסקים שסברו כנגד הדבר הזה, של זמן הראשון, חכמים של זמן מנחי גולדברג, הראשון שנלחם, שהיא לא הסכים בזה, ועוד רשימה גדולה. בבית דין אוף אמריקה התחכמו ועשו תנאי קצת יותר טוב. מה הם עשו? הם לא עושים תנאי בכלל שאני אגרש. אין תנאי כאלה. רק הם עושים תנאי אחר. בשעת הנישואים כותבים האיש והאישה שטר בוררות, אנחנו נותנים כוח בוררות בעניין הגירושים שלנו לבית דין אוף אמריקה, לבית דין פלורידה. והסעיפים של השטר בוררות זה ככה. א', אני מתחייב להגיע לדיינים. ב', אם אני לא אגיע לדיינים או אני אהיה לא צייד דינה, אז אני אשלם $150 לאישה לפרנסה בכל שבוע או בכל איזה זמן מוקדם, כלומר אפילו שיש לה כסף ויש לה מאיפה להתפרנס, על כל יום סליחה, על כל יום אני משלם לה $150, אפילו שיש לה איך להתפרנס וכולי. למה? כי אני צריך להיות צייד דינה. עכשיו, מה התחכום שהם עשו פה? הם לא עשו שאם אני לא אגרש, אלא שאם אני לא אבוא לבית דין, ויש לי שטר התחייבות שאני מקיים את מה שאמר הבית דין, אז הכפייה היא לא על לגרש, אלא הכפייה היא לבוא לבית דין ולציית לבית דין. והבית דין מצידם, פוסקים לו שהוא צריך לבוא גט, עוד ישיבה, עוד ישיבה, יחירו אותו, עד שבסוף ייתן גט. הניסוי, גט מעושה, זה לא על נתינת הגט ממש, אלא לציית לבית דין שאומרים לתת גט. אבל על כל פנים, בספר ועלו אלו יבול הנזכר, בספר תשובות והנגות של רבו שטר, הם דחו את הדבר הזה. הם אומרים, הרוח של חזל הייתה שהבעל יכול לגרש כשהוא רוצה. כל התנאים שאתם עושים, אפילו הם מועילים מדיני תנאים של גט, אבל חזל לא רצו את זה. חזל רוצים שהבעל הוא יהיה המחליט מתי כן, מתי לא. ואף על פי שלפעמים אתה רואה לקטה מידת הדין, הבעל הזה רשע, מאמלל את אשתו, מעגן אותה הרבה שנים. אז צריכים ללמוד תורה ומוסר, ולדבר על ליבו, אבל התורה לא רצתה את הדבר הזה, שיהיה דבר, אפילו נגיד שפתרת את הבעיות של הדין, התורה לא רצתה את הדבר הזה. בדבר הזה, דרך אגב, מיד, אני בעצמי גם כתבתי איזה סוג של תנאי שאפשר להתנות עם הבעל, אבל הוא גם עומד תחת מה שאמרתי עכשיו, אבל הוא כתוב בכאן, אגב. בכנסת הגדולה כתוב שאדם יכול לעשות עם אשתו כתובה בסכומים משתנים, זה כתוב לא רק בכנסת הגדולה, זה כתוב בהרבה מאוד פוסקים. אם נתגרש בתוך שנה, סכום הכתובה יהיה ככה, אם נתגרש אחרי שנתיים, סכום הכתובה יהיה ככה, אם נתגרש כשיהיה לנו ילדים, סכום הכתובה יהיה ככה, אם נתגרש שלא יהיה לנו ילדים, זה ודאי, כי אדם יכול כמובן להתנות, כל דבר שהוא אומר, לא קיים. זה אומר כאן רק שאפשר להתנות, שאם נתגרש אחרי ריב גדול, סכום הכתובה אני צריך לשלם לך הרבה יותר. אבל אם, כשתגיד לי שאת רוצה להתגרש, מיד אני מגרש אותך, סכום הכתובה שלך קטן. למה? שהייתי בעל טוב ונתתי לך גט מיד. כתוב בקנג שאת זה מותר לעשות. זאת אומרת, בעצם זה לא, זה עצה שכוללת פה כמה עצות. אני חייב את הכתובה כבר מהניסויים, והכפייה היא לא ממש מתי לגרש, וזה כפייה של ממון, שלדעת המעריק בכלל היא בסדר גמור, וזה סוג של כפייה צדדית כזאת. אני יכול להחליט כמה אני משלם על הכתובה. ותשלום הכתובה המדורג, בעוד שנה, שנתיים מהגירושי ככה, סליחה, שנתיים מהחתונה ככה, שלוש מהחתונה ככה, שנה אחרי תביעת גירושי ככה, שנתיים אחרי תביעת גירושי ככה, זה סכום כתובה מדורג, אז יכול להיות שזה טוב, ואף על פי כן, חכמי ישראל לא רוצים את הדבר הזה, לא שאני אומר לכם פה מה לעשות, האם אתה שבן ידוף אמריקה, איך בא להתחייב לגט, האם הוא טוב או לא טוב, אני לא נכנס לסוגיה הזאת, אני רק מסביר שבאופן כללי חכמי ישראל לא רוצים את הדבר הזה, כי חכמי ישראל רוצים מאוד שתישאר העובדה הזאת, שהבעל הוא המחליט לגרש בלי שום לחץ. אני רוצה אבל, אני רק התחלתי את הדברים, אני רוצה עכשיו להסביר אותם קצת יותר. מדוע אנחנו בארץ לא חושבים שצריכים להתאמץ לעשות תנאים? אני רוצה להסביר איזשהו דבר, קצת היסטוריה שקורית בארץ ישראל, אני לא יודע אם זה כל כך נוגע דווקא באמריקה, אבל ברור שאתם תראו הרבה מאוד נקודות של השקה, שנוגע, שגם אצלכם בדיוק אותו הדבר. כאשר באים להתגרש, יש לבית הדין מתקוטטים, מתקוטטים, ואי אפשר לאלץ בעל לגרש לפי ההלכה, בגלל שנתן לה בידה משמע, יש לבית הדין שתי צורות שבהם הם יכולים לקפות גט. רבן ירוחם ורב חיים פלאץ'. רבן ירוחם זה עיגון, עניית עגונה, רב חיים פלאצ'י זה אפסו סיכויי השלום. כתוב ברבן ירוחם שכששני הבעלים, שני האנשים, שני בני הזוג מורדים זה על זה, שניהם מורדים אחד אל השני, במשך י' בין חודש, היא יוצאת בגט בכפייה ומפסידה את הכתובה שלו. כך כתוב ברבן ירוחם. רבן ירוחם הוא פלא, בגלל שאישה שמורדת זה בעלה צדיק, צדיק, לא מורד, היא לא מאבד הכתובה שלה. יש התראות והמלכות והזהרות, עוד ארבע שבועות ועוד ארבע שבועות, בתקנות דיינדי וטיבטה, בתקנות הגאונים, והולך וחוזר ואחרת. אז אם היא מורדת והבעל טוב, היא עדיין לא מפסידה את הכתובה. אם היא מורדת וגם הוא מורד, אז היא מפסידה את הכתובה אחרי שתם חודש, לקטה מידת הדין. על השאלה הזאת ישבו גדולי הדור, ומהתשובה שלהם יש לפקמינה, איך מתעסקים הרבה נירוחם. הרב אליושי, מורן הרב אליושי, ומרן הרב עובדיה, וחמודך אליהו, והרב בקשי דורון, וכמעט כל נשיא בתי הרבני של בתי בית הדין הרבני הגדול, למדו את הרשב"א ככה. לעולם מורדת מפסידה את הכתובה של המיין. אבל אם היא מורדת ובעלה לא מורד עליה, אז בעלה אומר, אני לא רוצה לזרוק אותה, אני רוצה שהיא תחזור בתשובה. אז מנסים, התראות והמלכות והתראות והמלכות, נמלכים בה ומטרים בה וכו', ורק אם עשו כל הקיצין, אז גם הבעל נכנע, ממילא חוזר הדין הראשון שמורדת מפסידה את כתובתה. אבל במורדים זה את זה, אתה לא יכול להגיד, בוא תשאיר לה את הכתובה, אולי הרי בעלה עדיין רוצה אותה לשטוף, כי בעלה בעצמו, היא הוא בקרי, והיא תתה במוציני, גם בעלה בעצמו לא רוצה את הדבר הזה. אז חוזר הדין הראשי, שמורדת מהפסידה את הכתובה שלה, לכן פוסקים את רבן ירוחם, כך סוברים הגאונים האלה שהזכרנו. לעומתם, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, יש לו פירוש אחר לגמרי, הוא סובר, שמה שרבן ירוחם אמר, זה הכוונה היא ניסיונות, ארוך להסביר, אבל זה ניסיונות וגישושים, וזה בגלל שרבן ירוחם סובר, שמורדת ובאין עליה ומצער עליה, מפסידה את הכתובה, ואנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים שמורדת כזאת, לא מפסידה את הכתובה, ממילא הדין של רבן ירוחם, זה רק לשיטה אחת בראשונים, ושאר השיטות בראשונים, יחלקו על רבן ירוחם, ולכן אסור לנו לקבל את הרבן ירוחם, ולקפות גט, בשני בני זוג שמורדים אחד אל השני. למעשה בתי הדין לא עובדים עם רבן ירוחם בקדות. זאת אומרת רק כשמגיע רבן ירוחם יחד עם רב חיים פלאצ'י ועוד כמה דברים כמו שאני אומר עכשיו. אבל יש לנו רבן ירוחם אחד שבלי שום תנאים שארגוני הנשים הפמיניסטיות יכניסו לנו בראש שצריכים להתנות כשיגיע י"ב חודש שהם מורדים זה על זה. הוא לא רוצה אותה לאישות והיא לא רוצה אותו לאישות, כתוב ברבן ירוחם שקופים גט, אז מה אתה צריך תנאים כדי להסתבך עם הקידושים טובים או לא טובים. הדבר, הכלי השני שיש לבית הדין, זה רב חיים פלאצ'י. רב חיים פלאצ'י אומר, אני אומר, שכשלא יתדרלו, הם לא יכולים לחיות ביחד. היא עזבת הבית, או... ואני נותן קצבה לדבר, בית חודש, בית חודש, שנה וחצי, בית הדין צריך להילחם ולתת גט, כדי שלא תהיה איש שכבר נשבר לה מבעלה, היא כבר לא הולכת לבעלה, שלא יהיה דבר כזה, והיא תלך לאחרת, ואז יחס שלו זנות וסוטות וממזרים, צריכים בית הדין להילחם. יותחת חודש אם בריב, להילחם ולהשתדל שיהיה לגט. ככה סוברים, ככה סובר רב חיים פלאצ'י. ושוב דברי מלכיאל, חלק על רב חיים פלאצ'י אמר, חס ושלום, מי המציא את הדבר הזה? מהתורה גט כפוי פסול. אתה בא ואומר, שאחרי יותחת חודש, שהבעל מתקוטט, אפשר לקפות אותו, איפה זה כתוב בתורה? איך אתה עוקר דין דאורייתא, שגט כפוי פסול, ואתה אומר שאחרי י"ב חודש, כבר אפשר, אחרי י"ב חודש אפשר, אבל אף הפי שהדברי מנקל חלק על המחאי פנאצ'י, הרבה מאוד פוסקים, ומשפע יש לדבר אגב ביניהם, סוברים שדברי רמחאי פנאצ'י נכונים, שאם אפסו הסיכויים לשלום, או בהגדרה של בית המשפט האזרחי בארץ ישראל, מות הנישואין, מתו, אי אפשר להחיות למיתים, ומתו כבר הנישואין הללו, אז במקרה כזה, בית הדין רואי, אם עבר, גם רבנו יורחב של י"ב חודש, שמורדים באישות זה על זה, וגם רב חיים פלאצ'י שמתקוטטים במשך יותיחת חודש, זאת אומרת לפעמים זה לא מחייב אחד השני, יכול להיות שהם גרים בנפרד ולחגים הם באו והיו ביחד עוד פעם אחד עם השני באישות ושוב פעם מתקוטטים. אישה אחת אמרה לי שהיא כל החיים מסוכסכת עם בעלה, אבל פעם בחודש היא חברה שלו, למחרת זה פעם בחודש במקרה, כן, אז הוא חבר שלה וזה, למחרת עוד פעם משפיל אותה ורבים, רבים, רבים, עד שיגיע המועד הבא, חבר שלה, גם במסוכסכים, יכול להיות שהם לא מרדו את בית חודש זה על זה, אבל אם הגיע גם מרדו את בית חודש זה על זה, וגם עזבה את הבית, רב חיים פלאצ'י לא היה בתיק אף פעם בקשה לשלום בית, ויש שם את בית חודש, משתדלים לתת גט, וגם אז, בתי הדין היום לא כותבים חייב לתת גט, או כופים גט, אלא כותבים רק על בני הזוג להתגרש לנישואין. שזה לשון יותר קלה של בית הדין, ולכן פוסקים את רבי ירוחם ורב חיים פלאצ'י, כשהם ביחד ולא בלשון חד משמעית. אבל זה לשון שעל הרוב מובילה את הזוג לגירושין. אז בתי הדין בארץ ישראל אומרים, למה אתם צריכים לעשות תקנות, שמה, שבעבור שנה מהקטטות האלה, יהיה הקידושין בטלים מפריע או דברים כאלה, אנחנו לא צריכים את זה, בלמה כי יש לנו את רבי ירוחם, ויש לנו את רב חיים פלאצ'י, ובלמה כי אפשר לכפות גט. ככה סוברים בתי הדין. ואני רוצה עוד להסביר עוד איזה דבר, מהלך שיש בבתי הדין. אני אסביר אותו מהר, אני לא יודע אם זה בכל המדינות בעולם, אבל אני חושב אולי שכן. מדין תורה, כשמתגרשים, יש ילדים. הבעיה הגדולה אחרי שמתגרשים זה המזונות של הילדים. ומדין תורה, הבעל חייב, האיש חייב לפרנס את בניו, האישה לא חייבת לפרנס את בניה, בכלל לא חייבת. מדין תורה, האיש חייב לפרנס את הבן שלו רק את גיל 6, מדין צדקה. ואחרי גיל 6, הוא יכול לומר, אם הילד נמצא אצלי, אני מפרנס אותו. למה? כי אני חייב ללמד אותו תורה. אם הוא לא נמצא אצלי, ואני לא יכול לקיים בשביל נתן לבניך, אני לא מפרנס אותו. ככה מדין תורה. והבת אצל אמא לעולם, לשון הראש, שכך פסק את בנות, בכל גיל, והבת אצל אמא לעולם. עכשיו, התפתח בארץ ישראל מה שנקרא מרוץ סמכויות. גם בבית הדין הרבני אפשר לקבוע מזונות, וגם בבית המשפט האזרחי אפשר לקבוע מזונות. עכשיו, בית הדין הרבני יקבע מזונות לילדים שהאבא ישלם, וגם בית המשפט האזרחי יקבע מזונות שהאבא ישלם. אבל, בעוד שבבית הדין הרבני יודעים שהאבא חייב לשלם רק מדין צדקה, וצדקה זה רק מינימלי, אז הצרכים של הילד זה 700 שקל לחודש, 800 שקל לחודש, מה הוא צריך? מה הוא צריך? בבית המשפט, צרכים של ילד זה 2,000 שקל לחודש. הוא צריך חוגים, הוא צריך פינויים, הוא צריך ספורט, הוא צריך כושר, הוא צריך כל מיני דברים. ולכן, נשים היו רצות לבית המשפט, כי בבית המשפט מקבלים יותר הרבה כסף מאשר בבית הדין. ואם היה אברכים, הם היו חורקים שיניים. למה הם היו חורקים שיניים? כי בית המשפט לא היה מאמין. אברך, יכול להיות שהוא מפרס בקצת כסף, בוודאי הוא גנב, הוא מעלים מיסים, ויש לו דברים מהצד, ויש לו עסקים שחורים, ושיעבוד, שיפסיק ללמוד, וכולי וכולי, בבית המשפט היה לעולם לרעת האברכים, צעקת האברכים הייתה גדולה מאוד, צעקת הבעלים הייתה תמיד, הדרושים הייתה גדולה מאוד, והאישה הייתה הולכת לידה אל העליונה. בתי המשפט היו תמיד פוסקים שצריכים לשלם הרבה, ומי צריך לשלם? רק הבעל, כמו שיש לבית המשפט בארץ ישראל זיקה, חובת זיקה למשפט העברי. ובמשפט העברי הבעל הוא זה שחייב, האיש הוא זה שחייב לפרנס את הילדים שלו, ואנשים היו חוגגות עד שהלך והתפתח מצב שכדאי לאישה להתגרש מבחינה כלכלית. זאת אומרת, אם קשה לאישה מבחינה כלכלית, ובלם אחרי יחסים שלה עם בעלה זה לא סוף העולם, יש לה פתרון מצוין, תתחיל לקוטט איתו, תביא וואטסאפים לוהטים, סליחה על המילה, לגבר זר אחר, עד שהוא ירתח עלייך ותתקוטטי, חצי שנה, השנה, בית הדין כבר יעשה גט, ואז הבעל יצטרך לשלם את כל המזונות, יחיל לבית המשפט, הבעל לשלם המון, ואת תוכלי לחיות בפרנסה הכלכלה, בלי שתתחיל לעבודה, או אפילו אם תתחיל לעבודה, אבל יהיה לך הרבה כסף, והגיע המצב לאבסורדים נוראים, שהאישה יש לה עבודה ויש לה כסף, והיא משתמשת בזה לטיולים בחוץ לארץ ולבילויים, והגבר המסכן שהוא חייב על פי החוק לשלם את המזונות של הילדים, עובד קשה מאוד 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 כדי לשלם את כל האף הגדול של, של האישה והרצונות של בית המשפט, 2,000 שקל לזה ו-2,000 שקל לזה ו-2,000 שקל לזה ו-2,000 שקל לזה, והמצב היה קשה מאוד. אבל רבותיי, מי ששולט בארץ, אם אתם יודעים, זה לא, לא הכנסת וגם לא בית המשפט, מי ששולט זה ארגוני האנשים, שהם התחילו להיות קשות מאוד מאוד, והתחילו לצייר את הגברים כאילו הם אויבי הילדים, כאילו הם אויבי העם, כאילו כל גבר הוא יצור רע ושטן בהתגלמותו, ותמיד נגד הגברים ונגד הגברים ונגד הגברים, שהגברים לא טובים. ארגוני אנשים עשו נזקים שאי אפשר לתאר בחברה, והגברים הגיעו למצב שלא יכולים לסבול יותר. אני מדבר על גברים חילוניים, שכשהוא מתגרש הוא היה בן נורמטיבי עם אשתו, וכשהיא נתנה עיניה באחר והוא צריך עכשיו להתגרש, אז הוא צריך לשלם לשלושת הילדים שלו, הוא צריך לשלם לשלושת הילדים שלו 7,000 שקל, ואז כשהוא משלם כל כך הרבה כסף, לא נשאר לו לחיות מעצמו, והוא לפעמים צריך לזכור לעצמו דירה, או לישון על ספסל כמו הומלס, הוא הופך להיות זרוק, ואף אחת לא רוצה להתחתן איתו, כי היא יודעת, אפילו אם הבחור הזה מסוגל להביא 7 או 8 או 10, אבל זה ילך, הוא שתו כל הזמן, תעשה בבית המשפט תביעה להעלאת שכר, כי יש לאבא שלהם יותר, והיא תקבל יותר ויותר ויותר, ואז הגברים הופכים להיות מסכנים עוד יותר ועוד יותר, ואז קרה פעמים רבות שגברים חילוניים התאבדו והשאירו מכתבים, בית המשפט של הרשע במדינת ישראל, אני עבדתי כל הזמן, היא נותנה עיניה, היא מקבלת 10 ואני מקבל 10, כל ה10 שלי הולך לילדים, אני צריך להיזרק כמו איזה עני, כמו איזה מומלל, והיא בעשר שלה קונה תיקים מאור נחש, וקונה נעלי עקב, וקונה זה, לקטה מידת הדין. ואז בארץ ישראל נהיה מהפך, קמו ארגונים בסביבות הגבר, להציל את הגברים מידי הנשים הרעות והמרשעיות האלה. ואז קם בגץ, וכשהוא רוצה יודע לעבוד בלילה אחד, בגץ 919, בגץ מפורסם מאוד, והפך את הקערה על פיה. ובגץ קבע, מי אמר שעל פי היהדות, הרי בגץ חייב למשפט העברי, המשפט העברי חייב זיקה לדין העברי, מי אמר שעל פי היהדות רק האבא חייב לשלם לילדים שנעשו כל מיני פלפולים, פלפולים של הרשעים, כן, של רשעי אוניברסיטה כאלה, שלומדים תמוד כדי להרע, להרע כל צדקה, וכמובן הם מצאו באוניברסיטה כמה כאלה שכדי למצוא חן בעיני הזו, נתנו להם מקורות ו... זה הרי הכל צדקה, ואם האמא יש לה יותר הרבה לתת צדקה, אז היא עמודה יותר, אז צריכים לתת גם, צריכים לתת שגם האמא תשלם. ואז בגץ קבע שעושים מבחן הכנסה לאבא ולאמא, והאמא משלמת פרנסה של הילדים, אם יש לה יותר מאשר האבא, ואילו בית הדין הרבני נשאר עדיין בדעה הישנה, שרק האבא חייב לשלם את, את הצרכים של הילדים. כעת התהפך הגלגל, וכל הנשים, אפילו החילוניות, התחילו לרוץ לבית הדין, ולא לבית המשפט. מדוע? כי בבית המשפט גם היא חייבת לשלם, יש לה הכנסה, ואילו בבית הדין לא מכירים בזה שאישה צריכה לשלם לילדים, אלא רק האבא חייב לשלם לילדים, ואפשר לקרוע אותו, וסברה, אפשר לסוחתו, מותר, ואפשר לקרוע אותו, ואפשר להוציא, ואפשר להוציא מאוד, ואפשר להוציא מאוד. והצעקה הלכה וגדלה, הלכה וגדלה בארץ ישראל, כל זוג גרושים שואלים את עצמם למות ממש מהמצב הרע שהיה להם, אני מיד משתדל כדי שלא נפסיד ממך. ואז, כבר עכשיו מפעילים?
שתי דקות.
כן. ואז נהיה בארץ ישראל דבר חדש שנקרא משמורת משותפת. זאת אומרת, אתה לא תשלם על הילדים, היא לא תשלם, אין בזונות, אבל תחלקו את הילדים ביניכם. חצי מהזמן יהיו אצלך, חצי מהזמן יהיו אצלך, יום אצלך יום אצלך, או שלושים בשבוע אצלך, שלושים בשבוע אצלך, ואז אף אחד לא משלם איזה רוב, כל אחד שיפרנס, איך שפרנסתם את עצמכם עד עכשיו, כל אחד שמשיך עכשיו לטפל בילדים שלו, בלי צו למזונות. ואז התברר שקרה הכי גרוע מכל, הילדים האלה גדלו משוגעים, ילד שהוא גדל יום ראשון פה, יום שני פה, יום שלישי פה, הסוודר שלו פה, התיק של הבית ספר פה, האזור שלו פה. הילדים האלה נהיו גם נצלנים מאוד, מניפוליטיביים מאוד, ידעו שאפשר לנצל מאבא, ומחר לבקש מאמא את אותו בקשה, ויהיה לך עכשיו שני ווקמינים, ושני... ויהיה לך היום שני זה, שני פלאפונים, ויהיה לך היום שני ושני, ויהיה כל כך הרבה, כל כך רעה וצרה, יהיה, והתברר היום שילדים כאלה, פי שש, נוטים לדיכאון מילדים אחרים, ולאלימות בחברה, וללא להשתלם, ואז קמה צעקה חדשה שאותה אני בא להביא פה. די עם גירושים. מי זה אמר שאנחנו צריכים כל הזמן ללכת אחרי העצמה החילונית, הגויית, שמתחתנים לקצת שנים, וגמרנו מציקי אותך, ולעשות הסכמים, ולעזור בקידושים, בכל מיני תנאים, ולעשות כל מיני פעולות, ולרוחם, ושמה שהגיע תינתן מי, מי אמר, בית הדין צריך לעמוד עם שני ברקסים חזקים מאוד. אתם עושים דבר לא טוב. דבר לא טוב שאפשר להוכיח אותו שחור על גבי לבן, אצל הפסיכיאטרים, אצל הפסיכולוגים, אצל המחנכים, אצל כל, אצל אנשי הכלכלה. עד עכשיו היה לכם מסכורת מסוימת שהספיקה לדירה אחת, למסכורת אחת, ועכשיו באותו מסכורת שיש לשניכם, זה שתי דירות, שתי ארנונה, שתי מים, שני מערכות בגדים, שני זה, זה הרי טירוף הדעת. מי זה אמר שאנחנו צריכים לעזור לזוג איך להתגרש במירה? מותר לנו לעמוד, להציב שני רגליים לברקסים, אנחנו לא עוזרים לכם. ואם אתם רוצים להתגרש, תסבלו 5 שנים, תשברו את הראש, ואז תשקלו היטב, היטב, היטב. כדאי לצאת להליך גירושין, או לא כדאי, אחרי שכל המחקרים מראים איזה סבל יש לאיש, ואיזה סבל שיש, אולי כדאי ללמוד עבודת המידות, ללמוד להתאפק, ללמוד לוותר, ללמוד את הבן זוג השני, כמו שהיהדות אמרה במשך כל השנים, אשר על כן מכל הטעמים האלה שספרתי לכם, הרבנים בארץ ישראל לא מקבלים תנאים, וכל זוג שבא לגרש עם תנאי שעשו בנישואים, באיזה מדינה עשה לו רב לגרש כדי, מיד קודם כל עשינו התרת נדרים, ומפירים את התנאי, ומחזירים את המצב כאילו לא היה, ורק אחרי זה נותנים גט כדי שלא יהיה גט מעושה, ולא כדאי לנו לחפש כל הזמן דרכים איך לעזור לזוגות, לאלץ את הבעל לתת גט לפי רצון האישה, ואת האישה כתוב לבעל, אלא אדרבה, לאלץ את הזוגות לחיות בשלום, והאמת והשלום יאהבו, תודה רבה לכם, ושלום וכל טוב.